כל חי אונליין 93fm.co.il המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, המסע ומתן עם הבית היהודי תקוע, הממשלה שבדרך נמצאת בסכנה. עד מחר צפוי אמור נתניהו להודיע לנשיא המדינה אם הוא מצליח להרכיב ממשלה, ואם לא תם הזמן של נתניהו, הנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על כל חבר כנסת אחר. מגעים חשאיים בין הליכוד למחנה הציוני, המערכת הפוליטית סוערת. על רקע המשבר במסע ומתן הקואליציוני בין הליכוד לבית היהודי, קוראים הרבנים המתעסקים בסוגיית הגיור, מי שהקימו את מערך הגיור הממלכתי, לראשי הבית היהודי, שלא להיכנע בנושא השליטה בבתי הדין הרבניים ובגיור. הרבנים הדתיים הלאומיים קוראים לנפתלי בנט לנסות ולהחזיר חלקים מתוך השליטה על משרד הדתות ולא להיכנע. עוד מעט נביא גם את הקולות מתוך הבית היהודי וגם מה אומרים במחנה הציוני הערב הזה, לקראת אפשרות של ממשלת אחדות לאומית. בליכוד מגיבים ואומרים כי בנט לא יפיל את ממשלת הימין, האחריות היא על הכתפיים שלו. כל אלו ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו עד כה בין הליכוד לכחלון, לשס וליהדות התורה נחשפים לציבור, הסעיפים, המספרים וההבטחות. בהמשך ננסה לנתח את מה שמתרחש בתוך ההסכמים הללו. נביא גם את עיקרי דוח מבקר המדינה שעוסק בין היתר גם בתלמידי הישיבות. על פי הדוח הזה, חוסר תאום בין הרשויות, בין הצבא, רשות המיסים ומשרד החינוך גורמת לעתים לאברכים רבים לקבל כפל תקציבים. כך גם מספר התלמידים שמצהירים כי הם לומדים בישיבה קטן מהמציאות. נביא את המספרים ואת הפרטים שמביא דוח המבקר. וגם על לשכת עורכי הדין, הבחירות לרשות הלשכה, לחברי הלשכה, יוצאות לדרך עם רשימה דתית חרדית, אמונה במקצוע מורכבת מקבוצת עורכי דין דתיים וחרדים שרוצים במשותף לבחירות הללו, גם לרשות וגם במחוזות. עוד מעט עוד פרטים בעניין הזה. המהדורה המרכזית, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני רועי קנטן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח את המהדורה הערב עם איילה חסון. שלום וערב טוב לך. כרגע אין עוד ממשלה, ואנחנו בסיאו של מתח איך הסיפור הזה ייגמר. קודם כל, לגבי השמועות על מסע ומתן חשאי עם המחנה הציוני, זה אמיתי?
קודם כל, אני לא יכולה לדעת אף פעם הכל. למיטב הערכתי, אני לא חושבת שנתניהו פועל בשלב הזה באופן הזה. אני חושבת שהוא יפעל להרכיב קואליציה של 61, אם באמת, אני חושבת שהוא מרכיב... ימקד שם את עיקר המאמץ. אני חושבת שקשה מאוד ביומיים לעשות איזשהו מהלך מול המחנה הציוני. אם יהיה מהלך כזה, יכול להיות שיהיה בהמשך, אבל לא יהיה ביומיים הללו. כדי לעשות מהלך מול המחנה הציוני ביומיים, אתה צריך לעשות פריש מיש מחודש בהכל. כן. לקחת בחשבון שזה לא יסתייע, לקחת בחשבון שתסתכסך עם בנט, ואז תישאר עם הרבה חלומות, עם 30 מנדטים, ובעצם אתה לא תוכל להרכיב ממשלה, וסיימת את הקריירה שלך.
מה יגרום לבנט...
אני חושבת שיש פה יותר מדי סכנות, וכשלצדדים שדנים איתך, יש הרבה רצון בעצם להפיל אותך. זה מהלך מסוכן מדי.
מה יקרום לנפתלי בנט בשלב הזה לחתום על כניסה לממשלה? הרי הוא מחזיק עכשיו את כל הממשלה בידיים שלו, יש נתק עם הליכוד, הוא לא מצהיר על דרישות חדשות, אנחנו לא שומעים.
מה יגרום לו? השאלה היא מה יגרום לו לא להיכנס. אין לי בכלל ספק שנפתלי בנט יחתום להיכנס לממשלה של 61. אני חושבת שמי שלא מבין את זה, אז הוא לא... לא מבין פוליטיקה. השאלה מה הוא ידרוש בתמורה לכניסה שלו, לא מה יגרום לו לחתום. מה הוא ידרוש ומה הוא יצליח לקבל. אין לו אופציות. מה האופציות שיש לו? להגיד שהוא בעצם מכשיל את הקמתה של ממשלת נתניהו? מה הוא יגיד לציבור שלו? כל הדיבורים האלה הם דיבורי סרק.
אז מה אנחנו צפויים לראות אותו דורש את המקסימום? מבקש את תפקיד שר החוץ, משרד המשפטים?
יכול להיות, יכול להיות. אני חושבת שמה שקרה פה זה מהלך. נתניהו לא הבין את מה שליברמן תכנן לו. הוא לא הבין. בעצם המהלך שליברמן עשה לכאורה ברגע האחרון היה הוא מהלך מתוכנן. במלוא הצניעות פרסמנו אותו ביום שישי ביומן, בערוץ אחד, אתם שומרי שבת, אז אני מניחה שאתם לא רואים את השידור החי, אבל אם
עודכנו, אבל המצאת השבת.
המצאת השבת, אז שודר ביומן, 90% ליברמן לא יהיה בממשלת נתניהו, גם אנשיו של נתניהו וגם אנשי צוות המשא ומתן זלזלו בידיעה הזאת, ולא לקחו אותה ברצינות, כי ביקשתי התייחסות למידע הזה, ויתרה מזאת, שאני ביקשתי התייחסות, אמרתי שאני אומר 90%, אבל להערכתי ב-100% נתניהו, ליברמן לא יתנס לממשלה. אני אומרת, אני מצטטת את המידע כמידע שמתבסס על מקור, אבל אם אני אומרת הערכה בשיחה, אז הערכה שלי בשיחה של ליברמן ב-100% מתכנן לו להיכנס לממשלה. הם לא הבינו את המהלך של ליברמן. ליברמן תכנן להביא את נתניהו, מה שנקרא, לקרוא אותו ברגע האחרון ולהכניס אותו לכזו בוקה ומבולקה ברגע האחרון ולמצב כזה לסכן אותו ממש, לסכן אותו, להפיל אותו אולי, אפילו לגרום להפלתו, וזאת אופציה אפשרית מבחינתו. הוא הצליח בזה יפה מאוד בהקשר הזה ליברמן, לגרום לנתניהו להזיע יפה מאוד. ועכשיו באמת אין לו הרבה אופציות. מה האופציות שלו? האופציות שלו זה רק למקסם את התנאי הכניסה שלו. אני לא יודעת מה הוא רוצה. נכון לרגע הזה, או נכון לפני חצי שעה שדיברתי עם מי שדיברתי, הבנתי שהוא לא הגיש עדיין דרישה לקבל את משרד החוץ, את תפקיד שר החוץ. בפעמים האחרונות ששמענו את באמת, שמענו שהוא מתלהב, יוצא מן הכלל מתפקיד שר החינוך, הוא מתחיל להתאהב בתפקיד. אז יכול להיות שזאת הייתה...
אבל כנראה שהעובדה שנתניהו סחב אותו עד הסוף עכשיו משחקת מאוד לטובתו.
נכון, נתניהו עשה טעות, היה צריך לסגור איתו לפני שהוא סגר עם דרי. הוא חי בעבר קצת, הוא חשב שדרי וליברמן הם אחים עדיין. הוא לא הבין שברגע שליברמן לא רצה את החרדים בממשלה, אחרי שהוא פיטר את לבני ולפיד, אז הם נטרו טינה לליברמן, וחל שם כבר איזשהו קרע קטן. דרי כבר דוחף לאחדות תקופה, הוא לא קרא את הסימנים, הוא בסביבה שלו, לא קראו את הסימנים האלה. לפעמים אנשים חיים בקונספטים של עבר, ושופטים את המציאות העכשווית לפי איזה תפיסות של עבר.
עם כלים עתיקים, כן.
עם כלים מיושנים, עם תפיסות של פעם, של דברים ש... נכון שליברמן ודרי פעם היו... אהבה כזאת...
לא, גדולה. חברים ברמה אישית יכול להיות שהם עדיין חברים, אבל לא מתואמים פוליטית.
לא, יכול להיות שהם חברים, יכול להיות שהם לא חברים. בוא נגיד שיש השתנות של אינטרסים. כן. האינטרסים השתנו, וכל אחד מהם צריך דברים אחרים, זקוק לדברים אחרים, אין חפיפה בין האינטרסים שלהם. ודרי דחף לאחדות, ועם בנט הוא היה צריך לסגור לפני שהוא סגר עם דרי. אני לא יודעת איך הדברים התגלגלו, לאן הם התגלגלו, איזה שפנים עוד ישלפו, אין יותר מדי שפנים לשלוף בשלב הזה. בהחלט בנט יכול למקסם את הדברים, לא צריך את כל משחקי העלבויות, לא של אלה ולא של אלה, זה די דוחה כל העסק הזה בסופו של דבר. יש פה אזרחים במדינה שעברו טלטלה, מערכת בחירות שעלתה הרבה מאוד כסף, שמענו הכפשות, סבנו את כל הסנאות האלה, ובסוף מתברר שבסוף הדבר שהכי מנצח בכל הדברים האלה, אלה קרבות אגו מכוערים, של אנשים עם, שנותנים, איך לומר, לסנאות שלהם ועניינים הפרטיים שלהם, ומובילים
להשתלט על, על טובת הציבור על ועל השליחות שלהם, ושוכחים לרגע שצריך להקים כאן ממשלה.
איילה, בעיה, בעיה, לא פשוט העסק.
אם ננסה רגע,
זה פטנט די גרוע.
אם ננסה רגע לחשוב על אופציה שבנט לא יחתום עד הרגע האחרון, למרות שזה לא כל כך ריאלי שיקרה, אבל עדיין האפשרות הזו קיימת, מה קורה אז ברמה הטכנית? הנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על מי?
קודם כל ברמה המעשית נתניהו סיים את ניצא את היכולת שלו, הוא לא יוכל להרכיב ממשלה יותר, כחק, הוא סיים את הקריירה.
הוא ראש ממשלה לא יהיה בקדנציה הזו, אלא אם כן יהיו בחירות.
בדיוק, ואז נותנים, הנשיא יטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת מתוך 119 האחרים, שהוא בעל הסיכויים המרובים ביותר. לצורך העניין זה יהיה יצחק הרצוג, כי הוא בעל הממליצים הרבים ביותר, סביר להניח, ונתנו לו 28 ימים לנסות להרכיב את הקואליציה, ועשיתי היום חישובים לראות אם הוא יוכל להצליח להרכיב קואליציה. אז ספרתי את המחנה הציוני, והוספתי את כחלון, והוספתי את לפיד, והוספתי את דרעי, ולא הוספתי את ליצמן, כי לא יכולתי לחשוב על חיבור של ליצמן ולפיד ביחד בשלב הזה, והוספתי את ליברמן לתוך הממשלה הזאת, וכולי. ועדיין והגעתי ל-58, כי ליברמן ומרצה לא ילך ביחד, שאולי כן, מי יודע כבר. אם כן, אז כן תהיה לו ממשלה, ואם לא, אז לא תהיה ממשלה, אז יהיה 58, גם לא יצליח להרכיב ממשלה, אז אפשר יהיה על חק נוסף, אז נניח זה יהיה מישהו מהליכוד, נזרק היום לחלל שמו של בוגי יעלון, ואלוהים יודע, זה גם לא יהיה פשוט, זה גם נראה מסובך. הערכה שלי, תהיה ממשלת 61. ואם אני אתבדה, תוכל להשמיע את ההקלטה ערב ערב לפני עוד סיום של התוכנית שלך. אני לא חושבת.
וגם אם תהיה, וגם אם נניח, אנחנו עדיין בתוך אותו דמיון שהבית היהודי לא חותמים, והנשיא מטיל את הרכבת הממשלה על בוגי יעלון, עדיין נוכל לחזור למתכונת ה-61 העכשווית, אלא שיעלון יפנה לבית היהודי הראשוני.
לא, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, כי בטח ליברמן לא יהיה בממשלה הזאת, זה לא יעבוד. ואז זה לא יעבוד, ילכו לבחירות, ומדינת ישראל תחלה עוד מאות מיליונים במהלך בחירות, כדי לשלם לקמפיינרים, כדי שיתגוששו וישקרו וירמו, ובמקום שהכסף ילך לציבור ולצרכים שלו. מה אני אומר לך?
משהו לא טוב בשיטה, בשיטה, משהו לא עובד.
כן, כל השיטות הן לא מיטביות, אבל השיטה הזאת איפשהו מאפשרת איזושהי סחטנות לא טובה. אם היה 100 ימים למסע ומתן, זה היה נמשך 100 ימים, ואם היה שבוע, זה היה נסיים בשבוע. והמסע ומתן הזה התנהל בצורה לא טובה, זה בטוח. גם נתניהו חשב שהוא על גג העולם עם 30 מנדטים, אחרי תקופה מרה של אלבונות מבחינתו ושל חוותות ושכבר הספידו אותו ומבחינתו קברו אותו פוליטית ותקשורתית וכו', הוא הרגיש מנצח, הוא הרגיש שהוא הביא את ההישג הזה.
ואז חיכות הזו כנראה גרמה להרבה טעויות בדרך.
גם בחוסר תחכום, אתה לא משתמש באיזשהו קלף למראית העין של מסע ומתן לכאורה לפחות עם, המחנה הציוני, אתה לא משתמש בזה?
מהר להכריז שלא תהיה ממשלת אחדות, וכל פעם שהיו איזה שהם דיבורים הוא מהר להכחיש.
זה רק שמחזק את זה, וכל אחד ממקסם את הסחטנות שלו, ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה.
אז הפוליטיקאי היחיד שהפתיע זה ליברמן. בסיבוב הזה.
הוא הפתיע. אתה מרוצה מההפתעה שלו?
אני חושב שכן.
למה?
כי הנה, זה הכוח של חבר כנסת, ראש מפלגה שהתרסקה בבחירות, שעבר תקופה מאוד קשה ערב הבחירות עם כל הפרשיות הפליליות במפלגה שלו, ופתאום הוא האיש שהופך כאן את כל המדינה, את כל הקלפים, מלחיץ את ראש הממשלה מאוד, זה יפה לו, יפה.
יפה לו באופן אישי, אתה אומר.
לגמרי, הנה, שוב, מדברים על ליברמן, כולם נזכרים שהוא שואל פוליטי, שכחו לגמרי מהפרשייה ההיא, שכחו שיש לו רק 6 מנדטים.
עוד מעט יוגשו כתבי אישום, אתה חושב שנגדם יוגשו כתבי אישום, שוכחים מהפרשייה הזאת, זה שאתה לא מדבר על זה עכשיו בתוכנית, זה אומר ששוכחים?
לא,
אתה חושב שהכספים הקואליציונים שנגנבו מהציבור, הם ישכחו? זה דבר ששוכחים אותו?
אולי הוא יודע.
כסף שנגנב מהציבור כדי שגברת פאינה קירשנבאום תיסע למסעות לחוץ לארץ עם בני ביתה, לכאורה על פי החשדות, זה דבר שצריך לשכוח אותו?
ברור שלא.
ולזה אתה קורא דבר יפה?
לא, עוד פעם, אני מדבר בהליך הפוליטי, מבחינת פוליטיקאי.
מה הליך הפוליטי שמאפשר לגנוב כספים קואליציוניים?
אולי ליברמן יודע משהו באשר לחקירות הללו שיצריך אותו נניח להתפטר מתפקיד שר החוץ בעוד חודשיים שלושה,
אולי.
ולכן הוא כבר מעכשיו משחק אותה, אולי. אני באופוזיציה.
אולי, לא יודעת. הוא גם תסריטים כאלה, אני לא יודעת שיש מידע
כן.
בכיוון הזה, אינני יודעת, אבל אולי אני לא חושבת שזה העניין, אבל גם האופציה הזאת עלתה בתסריטים ובפרשנויות ובקונספירציות שהמעגל סביבו ושזה כמו שולה זקן ואולמרט וכולי, אבל אני לא חושבת שזה בשורש העניין. אני חושבת שבשורש העניין זה הרבה מאוד אמוציות. תראי, אני חושבת שתהליכים לא משפטיים על פי היום או הדקה או הדרמה שהם מחוללים. אני חושבת שתהליכים, תראה, אם אתה תראה את החדשות בשבוע שעבר זה הנפאל, נרעשנו מההפגנה של בני העדה האתיופית, והיום אנחנו עוסקים באופן מלא בדרמה הפוליטית, וזו דרמה פוליטית ענקית, בתרגיל המפואר שעשה ליברמן לנתניהו. אז קודם כל ליברמן עשה לנתניהו תרגיל המאה, בלי ספק, והותיר אותו ספיצ'לס, עם הלשון בחוץ הוא הותיר את נתניהו, והוא עשה לו תרגיל גדול. עכשיו, השאלה אם הוא עשה תמות נפשים פלישתים בהקשר הזה.
ככה זה נראה, כי שמענו אותו אתמול במסיבת העיתונאים.
עם ליברמן בעוד חצי שנה, שנה, אם הוא יהיה חק זוטר בספסלי אופוזיציה, אם הממשלה הזאת תתפרק, ואיך נקרא את המפלגה שלו? ישראל ביתנו.
ישראל ביתנו.
תהיה תוחלת, והיא תיוותר או לא תיוותר, בלי סופה לנדבר בקליטה, אני אביא את הווטרנים להצביע, כן יהיו מנדטים, לא יהיו מנדטים, אם זה היה מהלך מבריק, אם הוא ישתקם ממנו, הוא יתרסק ממנו.
את האזנת אתמול עם סיבת העיתונאים של אביגדור ליברמן? שמעת את התוכן, את הנימוקים, למה הוא לא יושב בממשלה הזו?
שמעתי, כן.
אז את כל הנימוקים הללו, למשל, הקפאת בנייה, הוא היה שר החוץ, במהלך הקפאת הבנייה הכי ארוכה שהייתה כאן במדינה. הוא דיבר על מערכת המשפט והוא ישב בממשלה לצידה של ציפי לבני. הוא דיבר על החרדים, זה לא פעם ראשונה שהוא בעבר ישב עם חרדים והצביע יחד עם החרדים על הרבה מאוד דברים. נכון. אז לא מצאתי שם באמת משהו אמיתי.
לא, ברור.
זה רק תירוץ, זה הוא תרגיל פוליטי.
זה טיעונים מצוינים למסיבת עיתונאים, זה לא... זה הסברים... הכל זה הסברים שעוטפים דבר הרבה יותר עמוק, זה הסברים שהוא הסביר אותם, שהם עוטפים דבר הרבה יותר עמוק, והוא לא רוצה לשבת עם נתניהו, הוא רוצה להפיל אותו. א', זו זכותו, וזה רצונו, וכך הוא פעל, הוא מאוד 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 קשה לו עם התוצאה של הבחירות. השישה מנדטים האלה, הוא לקח אותם קשה מאוד, קשה. אפשר להבין אותו. הוא היה פעם איש חזק מאוד, איש שעל פיו יישק דבר, ופתאום הוא הצטמק למפלגה קטנטנה ומתוקמקת, וכמעט לא רלוונטית, למרות שהוא קיבל המון. וגם כמו שציינת, החקירה הזאת עשתה בו שמות. לקח את זה קשה, זה אנשים הכי קרובים לו, זה לא רק החקית שהייתה סגנית השר הנאמנה והמקורבת והקרובה ביותר, מזכ"לית המפלגה, זה פיגורות במפלגה שלו, זה אנשים שבעצם היו אנשי מטה הבחירות
שלו. כל הסביבה שלו בעצם. וגם
כל הסביבה שלו נחקרת.
בל נשכח שהגרעין של העולים מרוסיה, שהיו תמיד רצים אחרי ליברמן בעיוורון, הולכים ונהיים ישראלים יותר. הדור השני כבר פחות מרגיש שבט רוסי, נכון? שמצביע למפלגת האם הרוסית.
הניתוח של ההצבעה של הקול הרוסי נתן 6-7 מנדטים לנתניהו, נתן מנדט אחד ללפיד, נתן 5 מנדטים לליברמן, שזה בעצם המבוגרים מאוד, הווטרנים, שהם יותר מצביעים כאלה שהם משוייכים, לא משנה, 5 כאלה מנדטים, וחצי מנדט למחנה הציוני, חצי מנדט לכולנו. זה אני מדברת על המצביעים
מחבר העמים בהגדרה הכללית.
כן, הכלית. מדינות חבר העמים, זה הניתוח מדפוסי ההצבעה. אז כבר הקהל הוותיק יותר בכלל הוא קהל חופשי, ישראלים לכל דבר, אין להם דפוסי הצבעה אחידים. אין כבר את האלמנט הזה של זה, כל התפיסה שלו, כל ההתייחסות שלו למגזר הערבי, לא הניבה לו את הקולות המקובים.
ההפך, הם הצליחו להתאחד ולחזור עם כוח הרבה יותר גדול.
כן,
לכנסת.
ההפך, הוא הצליח לבנות, כן. הוא הצליח לבנות אותם ככוח משותף, זאת אומרת, כל הקריאות שלו שהם גייס חמישי וכל הסינה לערבים, לכן גם כל האמירה הזו שנתניהו קרא לערבים ברגע האחרון, וזה מה שהביא לו מנדטים,
ויש לנו קשיים בקליטה. איילה?
עכשיו אתה שומע?
עכשיו
כן,
אני שומע.
אני שומע אותך מצוין. אז זה לא פשוט, הוא צריך למצב את עצמו מחדש.
כן, ומי שסוגר מעגל...
יכול להיות שהמעגל הזה ימצב אותו מחדש גם.
מי שסוגר מעגל זה אריה דרי. שוב, אחרי כל מה שהאיש הזה עבר, חוזר להיות שר בממשלת ישראל. מסמן וי.
תשמע, החוק מכיר לו את זה קודם כל. אז זה דבר אחד. השמחה שלו, העצב שלו על המנדטים, הוא ריכך אותו עם השמחה של איש אותו עבר. אז זה דבר אחד, והוא חוזר
לנדת
כוח,
תרגיע
אליה.
איילה חסון, היה בהחלט ניתוח מרתק, נראה לאן הדברים יובילו אותנו, ותודה שהיית איתנו כאן בשידור, תודה רבה.
כל טוב.
אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, נשוב מיד אחריהם, לעסוק בסוגיה הזו, על כל הניתוחים הפוליטיים האפשריים, על הנתק בין הבית היהודי לליכוד, שממשיך להיות הערב רועם במיוחד, שתיקה רועמת שכזו, ועוד עניינים ככל שיותר לנו הזמן פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
פונים אל כתבנו הפוליטי גואל וקנין, שלום גואל.
ערב טוב.
בעצם אין מה לדווח היום, כי יש נתק בין הבית היהודי לליכוד, וממתינים, למי ממתינים?
אתה יודע, אם הייתי רוצה לפתוח באיזשהו משהו דרמה, זה הייתי אומר, בנט מתבצר בלשכתו בתל אביב, אז כל היום הוא בילה שם ביחד עם אנשיו, חלק מהיועצים הקרובים אליו גם היו איתו שם היום בתל אביב בלשכה. מבחינתם הם אומרים, לבנט כבר לא בוער שום דבר, אפילו מישהו שם נתן איזושהי התבטאות של בנט, שבלשכה של בנט אמנם מכחישו אותה, אבל הוא אומר שבנט אמר שם לאנשים שלו, זוהי נקודת הזמן שבה אני צריך ללמד את נתניהו לקח, על כל צורת ההתנהלות שלו מולי, מול הבית היהודי, וכשבנט אומר את זה, הוא לא מתכוון רק לתקופה שלאחר הבחירות האחרונות, וגם מדבר בתקופה שלאחר הבחירות הקודמות, שגם אז הוא נלקח בחשבון רק בגלל אותה ברית אחים שהוא עשה עם יש עתיד, כאשר באופן, נקרא לזה באופן עצמוני, נתניהו לא התייחס לו אליו, לא למפלגה שלו, למרות מספר המנדטים הגבוה יחסית שהם קיבלו בבחירות הקודמות. אבל יש פה איזשהו שבר באמת לא ברור, ונפתלי בנט נמצא במלכוד מצד אחד. מצד אחד יש לו את אנשי מפלגתו שאומרים לו, תשמע, אל תוותר על מוקדי הכוח העיקריים שקיבלנו אותם בפעם, בתקופה האחרונה, ואנחנו מדברים בעיקר על משרד דתות, מינוי רבני מושבים, רבני ערים, הוועדה למינוי דיינים, במינוי הדיינים, למרות שבנושא מינוי הדיינים בדרך כלל זה היה שליש, שליש, שליש עם המפלגות החרדיות, אבל עדיין אומרים לו, אל תוותר על מוקדי הכוח. מצד שני הוא מבין שהוא לא יכול לבוא לכלל הציבור הימני, כאשר הוא זה שמכשיל ממשלת ימין. יש פה איזושהי מלכודת שהוא חייב לסיים אותה עד יום חמישי בבוקר. הוא ינסה להגיע למצב של סחיטה כמה שהוא יכול מבחינת מצידו של נתניהו, לסחוט כמה שיותר את הלימון עם כמה שיותר סמכויות, משרד המשפטים, למרות כל אותם אמירות לגבי משרד החוץ מצד כל מיני אנשים שקרובים אליו. נפתלי בנט מבין טוב מאוד שאופציית משרד החוץ בכלל לא נמצאת על השולחן בכל הבזר הטורקי הזה שיש במסע ומתן הקואליציוני. משרד החוץ או מחוץ למשחק, נתניהו שומר אותו ליום שליברמן יחליט להיכנס לממשלה. וכבר, זה דבר שקרה בעבר בממשלת אולמרט, נתניהו מאמין שהנס הזה יקרה גם אצלו. אבל הוא מבין שאם הוא רוצה לנצל את העובדה שהכניסו אותו למלכודת הזאת גם נתניהו וגם דרי, הוא רוצה לנצל את זה בצורה הטובה ביותר, המרבית ביותר, ולכן הוא מושך את הזמן. הדדליין הולך ועוזל, זה עד מחר בלילה בואכה חמישי בוקר, שנתניהו אמור להגיע לנשיא ולומר לו, יש לי את האופציה להקים ממשלה, יש לי ביד הסכמים שמחוסים על ידי 61 חברי כנסת. זה בהחלט קטע מעניין שיהיה פה. בנט מעולם לא עמד בכזו עמדת כוח מול נתניהו, ואת הנקודה הזאת הוא ינסה לנצל אטום.
אוקיי, גואל ועקנין, נמתין 24 שעות, קצת יותר במתח, זה ייגמר מתישהו.
כן, יש את הדדליין הזה הידוע מפורסם, כבר עכשיו אין שום הערכה, אין שום אופציה אחרת. אגב, נתניהו מתנהל מול בוז'י הרצוג, גם אם זה לא בהתנהלות ישירה, יש גורמים בדרג די בכיר שמשוחחים עם אנשיו של הרצוג, מנסים להגיע שם לאיזושהי הבנה גם בזירה שלו. שם העסק הוא קצת יותר מסובך, כי להרצוג יש אופוזיציה בתוך המפלגה שלו, בעוד שציפי לבני יהיה קל להביא לממשלה, את שלי יחימוביץ זה קצת קשה. כל החיבור בין לבני לבין המחנה הציוני לא מתעכל אצל שלי יחימוביץ, היא גם החרימה בעקבות כך אתמול את ישיבת עשייה. האופוזיציה שיש להרצוג בתוך המערכת שלו אישית היא גם מסובכת, אבל עדיין נתניהו לא זנח. יכול להיות שנתניהו מאוד רוצה את בוז'י הרצוג, והיה מעדיף...
קשה להניח גול שב-24 שעות הקרובות יחתם הסכם קואליציוני עם המחנה הציוני. זה נראה קצת הזוי שהסיטואציה הזו תצא לפועל. אז אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, גול ועקנין, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו פונים אל אשר מדינה איתנו? אשר?
כן, מיד שלום.
מיד איתנו, עידו בן בג'י, גלי צהל, גם איתנו על הקו. שלום, עידו.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז אני מבין כך, מכל הדיווחים והפרשנויות, נכון לשלב הזה, נפתלי בנט מחזיק את הקלפים, הוא גם לא פונה ומצהיר שהוא רוצה איזה שהם תפקידים או תנאים חדשים, הוא פשוט לא מדבר. מה הוא מחכה, שנתניהו יבוא אליו הביתה?
תראה, הוא מנסה להלחיץ את בנימין נתניהו, כי הוא בסופו של דבר נפתלי בנט הוא אחד הפוליטיקאים שמכירים טוב, את ראש הממשלה מתוקף העובדה שהוא עבד איתו זמן לא מבוטל, והוא יודע שככל שתתקרב השעה חצות מחר, נתניהו יהיה יותר לחיץ, נתניהו יבוא לקראתו יותר, לכן בינתיים הוא אומר לליכודניקים, תחפשו אותי, אני ניתקתי מגע, כשיש לכם הצעה רצינית על השולחן, איך אתם מספים אותי על העובדה שלקחתם את הדתות באופן חד צדדי והעברתם אותו באופן בלעדי לאריה דרעי, כשתהיה לכם תשובה איך אתם מספים, תתקשרו ואז נתחיל לדבר. ככל שעוברות הדקות, נתניהו לחוץ ונלחץ יותר, ולכן הטקטיקה הזאת של בנט היא מצד אחד חכמה, אבל יש גם מצד שני, והמצד שני הוא שבסופו של דבר, נתניהו מעריך שלבנט אין שום אפשרות להפיל ממשלת ימין, הימין זוכר עוד את התחייה, ולכן ייתכן שבהקדח הזה של בנט אין הרבה כדורים.
אוקיי, בוא נראה רגע מה קורה בצד השני של המתרס בסיפור הזה. אשר מדינה, בוא ננסה להבין. ש"ס חתמו אתמול על הסכם קואליציוני, בעצם ההסכם שאתם חתמתם עם הליכוד, יצר כאן את כל הפיצוץ הזה עם הבית היהודי. זאת הסיטואציה.
קודם כל ערב טוב, אני מדבר איתכם מביתו של מרן נשיא...
נכון, כינוס מועצת חכמי התורה עכשיו.
ממש בחדר הסמוך מתכנסים כל מועצת החכמים עם חברי הכנסת, כדי באמת לאשרר את ההסכם שנוסד. לגבי מה שהזכרת, אתם צריכים לזכור דבר אחד. בנט הוא זה שהרים מלחמה והפך את משרד הדתות למה שהוא. בעצם המלחמה והרעבק שהורים על המשרד הזה בעצם העלה אותו מאוד מאוד, כך שבסופו של דבר זה נראה כאילו שהוא שפל וכאילו שהכל נגזל ממנו וכו' וכו'. אם הוא לא היה מקים את המלחמה הזאת, משרד הדתות זה משרד חשוב, אבל זה לא כל העולם, ולכן כאן נוצרה המאומה הזאת. אריה דרי הכריז כמה פעמים שהוא לא מתכוון להמשיך את המאבק לתוך הממשלה. משרד הדתות זה לא משרד כל כך גדול שאפשר לשלב בו עוד גורמים פוליטיים, כאשר כל משרד וכל תפקיד ילובו במאבקים. לכן הייתה החלטה, המשרד הזה חייב להיות...
אגב, אני מבין שאתה נמצא סמוך לרבנים, למועצת חכמי התורה, אתה שומע משהו? הרבנים אומרים, יש איזו אמירה, כותרת שאתה יכול להוציא לנו משם?
לא, כרגע יש את הדיונים, אנחנו כמובן לא יכולים להוציא דבר מכאן, אבל אין ספק שההסכם מונח כאן על השולחן, דנים בו בכובד ראש, סעיף אחרי סעיף, נמצאים כאן כל חברי הכנסת.
אחרי שכבר הוא נחתם, צריך לומר.
אחרי שהוא נחתם, בהחלט צריך לאשרר אותו. זה הליך בעצם, מועצת החכמים לא יושבים למותר אותם, שסומכים על הנציגים.
לא, אבל ישיבה כזו הייתה צריכה אולי להתבצע דקה לפני שחותמים.
כן, אני מאמין שבראשי פרקים נאמרו הדברים, פחות או יותר לפני כן, גם לחכם שלום וגם לרבנים האחרים, וכעת הדברים יותר מפורטים, יותר מובנים.
מי יכהן בתפקידים שש"ס קיבלה? אריה דרעי יהיה השר היחיד וכל השאר סגנים, או שהוא יפצל את התפקידים?
טוב, זו באמת שאלה חשובה, שכרגע, ואני לא משוכנע שגם הערב נדע את התשובה. כלומר, אני מבין שהדברים האלה תלויים בעוד כמה מרכיבים, שעכשיו דברים אובייקטיביים שקשה עכשיו להכריע בהם, וגם הרכב הממשלה, וגם שמהם נגזרו גם מספר התפקידים המיידיים, וכולי וכולי, לכן אני לא רואה שהיום...
אוקיי, אשר מדינה.
אבל בעיקרון ההסכם, ההסכם בהחלט מניח את הדעת, וצריך לומר גם לבנט וכולי, יש עוד דברים, וגם אריה דרעי אמר את זה כמה פעמים, שהוא מוכן לשיתוף פעולה מלא במשרד הדתות, כך שאין שום סיבה לפוצץ את הדברים.
אשר מדינה, תודה לך על הדברים הללו. אני חוזר אליך, עידו, בש"ס ויהדות התורה, שמחה מוקדמת מדי?
לא, להערכתי לא מוקדמת מדי, כי בסופו של דבר תהיה ממשלה. השאלה הגדולה היא איזה, האם נפתלי בנט באמת יצליח המהלך שלו להשיג עוד תיק בכיר כמו תיק המשפטים. כותב לי במהלך השעות האחרונות גורם בליכוד, נפתלי בנט לא יקבל את תיק המשפטים, מאוד נחרץ. מצד שני, אי אפשר לדעת מה יהיה הלך הרוח של ראש הממשלה מחר, אם נפתלי בנט באמת לא יהיה זה שממצמץ ראשון. כלומר, אם נפתלי בנט ימשיך לא לענות לליכוד, לא לחדור לשולחן המסע ומתן ולהלחיץ מספיק את נתניהו, ייתכן בהחלט שהוא יצליח לקבל פיצוי גדול יותר. אם הוא כן יוותר מוקדם מדי, אם הוא יאסס, אם הוא יפגין שבעצם אין לו כדורים בקנה, אז יכול להיות שהוא לא ישיג פיצוי שמן כפי שהוא מקווה, אולי רק פיצוי בדמות סגני שרים, אבל שים לב שגם הדרישה שלו לתיק המשפטים היא בעייתית מבחינתו של אריה דרעי, בעייתית לשון המעטה, כי הרי הוועדה למינוי דיינים נשארת בסמכותו של שר המשפטים, רק האדמיניסטרציה של בתי הדין הרבניים עוברת למשרד הדתות של אריה דרעי. עכשיו דרעי מסכים שבמשרד המשפטים יושב איש ליכוד, הוא מאמין שאיש הליכוד הזה ידע לאזן בין הצרכים של ש"ס לצרכים של הבית היהודי בוועדה למינוי דיינים. מצד שני, אם נפתלי בנט ייקח את תיק המשפטים ויהיה אחראי על הוועדה למינוי דיינים, זה מבחינתו של דרעי, מבחינתה של ש"ס, קזוס ועילה למלחמה חד משמעית.
מעניין, הסיפור הזה בהחלט מעניין. אביגדור ליברמן אבל טרף את הקלפים לגמרי.
כן, אביגדור ליברמן אתמול מכריז הצהרה שהיא מפתיעה, והוא בהחלט לוקח סיכון פוליטי גדול כשהוא אומר אני הולך לאופוזיציה, גם לא יהיה לו תיק הקליטה, שזה תיק מאוד חשוב לישראל ביתנו, מפלגה שפונה להרבה מאוד עולים. מצד שני, אפשר להניח שאביגדור ליברמן בעצם רוצה לעשות איזושהי הגדרה מחדש של המפלגה שלו, של כל מהות המפלגה שלו, ואם הוא ייכנס לממשלה שבה מבטלים את חוק הגיוס, מבטלים חלקים מחוק הגיוס, הוא עשוי לאבד את מעט המצביעים שנותרו לו. מצד שני, כך להערכתי, הוא אומר לעצמו, או אמר לעצמו במהלך ההתלבטות, אם אני אשב באופוזיציה, בהחלט ייתכן שאוכל לבנות את עצמי כאלטרנטיבה ימנית מחוץ לממשלה, ולגדול באמצעות המתקפה נתניהו ונפתלי בנט מבחוץ. זה אביגדור ליברמן, ואסור לשלול גם את המרכיב האישי של כל הסיפור, היחסים בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, לקרוא להם רק רעים, זה יהיה אלבון ליחסים, הם איומים. יש שם...
אכן, וזה מצטרף, אגב, עידו, מה שאתה אומר עכשיו, אנחנו נמצאים ערב כהונת ממשלתו הרביעית של ראש הממשלה, ושים לב שעם רוב ראשי הסיעות היום בכנסת אין לו יחסים טובים, כחלון חדש במפה, אבל בואו ניקח את מי נפתלי בנט, אנחנו רואים את זה עכשיו, עם החרדים זה עוד איכשהו בסדר, סביר נקרא לזה, אבל שים לב ליחסים שלו עם ליברמן, עם ציפי לבני, עם יאיר לפיד, שלא נדבר על בוז'י הרצוג, יש כאן משהו שהשנים הרבות שבהן הוא ראש ממשלה יצרו לו הרבה מאוד מתחים ברמה האישית עם האנשים הללו שעכשיו מקשים עליו לתמרן להרכבת ממשלה.
אין ספק, ואם צריך לאמר, אז הצלע החזקה יותר בממשלה הבאה תהיה זו של נתניהו וכחלון, למרות שיש חוסר אמון בסיסי בין האישים הללו בגלל העבר המשותף בליכוד, אבל למה עם כחלון? כי כחלון בעצם זקוק לנתניהו כדי להעביר את הרפורמות שלו, ונתניהו גם רוצה להביא לציבור הישג בתחום הכלכלי-חברתי, לכן הם צפויים לעבוד בשיתוף פעולה, וכמובן הצלע הזאת של נתניהו, ליצמן גפני מצד אחד ואריה דרי מהצד השני, אחרי השנתיים האלה בממשלה עם בנט ולפיד, נתניהו הבין שהשותפים היחידים שבעצם הוא יכול לסמוך עליהם שלא ירצו להפיל אותו בכל הזדמנות, אין המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס, ולכן הוא ינסה לחזק את הצלע הזאת.
עידו בן מג'י, גלי צה"ל, תודה לך על השיחה הזו. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לעוד עניין שהוא נגזר באופן ישיר מההסכמים הקואליציוניים, ואיתנו הרב ישראל רוזן, שלום לכבוד הרב.
שלום שלום, וסליחה על הצחידות.
טוב, הרב מדבר מן הסתם הרבה בימים הללו כדי לעמוד על העיקרון שמערך הגיור יישאר בידיים ציוניות.
לא הגיור, אני כתבתי בפנייה לחברי הבית היהודי היום בגלל בתי הדין הרבניים והגיור, זה שתי סוגיות חברתיות ממדרגה ראשונה, שתי סוגיות חברתיות שבהם האג'נדה של ש"ס והבית היהודי שונות לחלוטין, ו... הלכו לבחירות, בין השאר, על עניינים חברתיים. המסר שכתבתי, או לפחות העמדה שהבאתי, לפוצץ את המסע ומתן ואימא, גם אם במחיר של הליכי הבחירות, או של המחנה הציוני, כי בעצם יש כאן שתי אג'נדות שהגיעו לנקודת רתיחה, בהקשר הזה, שהיום... לא ניתן לעבוד יחדיו, ש"ס והבית היהודי שונים לחלוטין.
כלומר, מה שאני שומע מהרב, זה בשל סוגיית משרד הדתות, בתי הדין והגיור, שכרגע ש"ס מחזיקה ברוב הדברים הללו, עדיף לבית היהודי לא להצטרף לממשלה, גם במחיר של הקמת ממשלת שמאל עם המחנה הציוני, או במחיר של בחירות חדשות, זה מעל הכל, זה מה שאנחנו שומעים מהרב.
כן, נכון, לא בשמה על הכל. יש דברים חשובים, יש עניינים של מדיניות פוליטית ומדיניות חוץ וביטחון, אבל כאן, בהקשר הזה, אין, לא יהיה פעמים, לא תהיה תקומה למפלגת הבית היהודי, אם יוותרו בשלב הזה, שום שש"ס אומרים דווקא, ואז בעצם יש הרי פתרונות שכתוב השלישי אחרי ביניהם, אפשר היה למצוא הסדרים של חנוכה, בתוך המשרדים, אני מדבר עכשיו לא על משרד הדתות כולו, אני מדבר על נושא שבתי הדין הרבניים והגיור, שתי סוגיות שבהם יש לבית היהודי ולאסכולה התורנית.
אגב, רק נזכיר הרב במאמר מוסגר, שלפני הקדנציה הקודמת, ש"ס הייתה בממשלה שהוקמה ב-2009 עד 2012, והחזיקה במשרד הדתות, ודווקא אז הבית היהודי נבנה וצמח והגיע ל-12 מנדטים. לומר היום שבלי זה אין לו תקומה, זה לא עומד בראי ההיסטוריה המאוד קרובה.
כן, אני כבר אמרתי את זה כמה דקות, שהגענו למצב שבו נהיה מין מלחמת חורמה כזאת, מאבק איתנים בין הבית היהודי לבין ש"ס, בהקשר של תנאי המדינה בנושאי דת ומדינה. הכנסת, זה לא היה בשעתו, ואני גם לא בדיוק זוכר מה היה אז וכולי, אני גם סובר שבאופן בסיסי אפשר היה להגיע לאיזשהו הסדר של חלוקה ושל סגן שר, אבל נוצר מצב ששס, כדי היום להיאבק בבית היהודי ובכל מה שהם יפגים, הם ימחצו בהקשר הזה של בתי הדין בגיור את כל מה שקיים עד כה, והם בעצם פחות או יותר מכריזים על כך שיש כאן עניין של או אנחנו או הם, אז אם כן, או אנחנו או הם.
שומע את הדברים, ואנחנו רוצים אולי לשמוע גם צד שני לעניין הזה. העיתונאי בני רבינוביץ, איש יהדות התורה, שלום לך.
שלום וברכה. אני אומר לך, התאפקתי בכל כוחי לא להפריע לדבריו של הרב רוזן, אבל בראש ובראשונה לדבר על הלכה כאג'נדה, הלכה כנושא חברתי, אני פשוט לא מבין את המושגים האלו, אבל זה בהחלט כן, אני מבין דבר אחד, יש לבית היהודי ולרבנים שלו הלכה אחת, והלכה של הציבור החרדי התורני הלכה אחרת. זאת אומרת, ההלכה שלנו היא זאת שמקובלת מדורי דורות, היא זאת שאנחנו פוסקים לפי פוסקי הדור, ולא מחפשים כל פעם בגוגל איזשהו רב שכבודו ומעמדו יהיה אשר יהיה, הוא פוסק ומתיר דבר כזה או אחר. אין לנו אלא את עיניהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זיכרונם לברכה ויבדלו לחיים טובים ארוכים, שהיו בדור שלנו, וגדולי ישראל הללו קבעו באופן נחרץ וברור שלמשל כל הגיורים שעשה הרב רוזן בתקופה שהוא קיין כראש מערך הגיור, וגם כשהוא מחיין כדיין בבית הדין הרבני, בבית הדין, סליחה, לא הרבני, אלא בבית הדין של מערך הגיור, הרב רוזן במו ידיו, לפי דעת גדולי ישראל, מכניס גויים לתוך העם היהודי. פשוטו כמשמעו. וזאת ההלכה של הבית היהודי. אז בהחלט הציבור החרדי, גם יהדות התורה וגם ש"ס, עם ההלכה הזו, אנחנו לא מסתדרים. זה כמעט כמו הרפורמים והקונסרבטיביים. הם פשוט מכניסים גויים לתוך העם היהודי.
אתה קצת מקצין באמירות שלך.
אני לא מקצין, זאת האמת. זאת האדם של גדולי ישראל.
אוקיי, אני שומע את מה שאתה אומר.
והם למשל קובעים כמו ספרו של חיים אמסלם, שעל זה כתב מרן הרב עובדיה יוסף, שהוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. לא אני כתבתי את זה.
אוקיי.
זה הרב עובדיה יוסף וכל גדולי ישראל קבעו את זה.
אני שומע את דבריך, בוא נראה מה אתה מצליח להתאפק עכשיו גם בשקט ולשמוע תגובה על הדברים הקשים הללו. הרב רוזן, בבקשה.
הנה, אז בני רבינוביץ סיפק לי בדיוק את ההסבר, מדוע אי אפשר פה לחנות ביחד, ואני רק אשאל שאלה פשוטה, כל העולם הלכה, גדולי ישראל יקבעו, האם כבוד לידי המנחה, בתלכל בשבת, סומך על העירוב, כן או לא?
ברור שאם זה עירוב שעומדים מאחוריו רבנים שאני מכיר, אז אני שמח עליו.
האם ידוע לך שיש כאלה שלא מטלטלים? יש כאלה שכן מטלטלים?
ברור, אבל אלו חומרות שכל אדם יכול לנהוג לעצמו, אבל אלו לא חומרות שקשורות לכלל ישראל.
אלה ואחד דברים נוספים, האם לשלוח ילדים לישיבה תיכונית, ניקח דברים יותר חינוכיים, זה נחשב כנגד גדולי ישראל או אפשר לי לקבל גם להשקפה אחרת? ובכן, אני לא אכנס פה לכל הסוגיות שפה הוא העלה, ובדיוק הוא סיפק לי את התשובה מדוע אי אפשר כאן להשאיר את הנושאים הללו, שהם נושאים חברתיים, בהחלט נושאים חברתיים, זה לא נושאים של הלכה נטו, הלכה זה לא מתמטיקה, הלכה זה יש מה שנקרא מדיניות הלכתית, והמדיניות הלכתית של בני רבינוביץ' היא לא המדיניות הלכתית שלי.
המדיניות ההלכתית של בני רבינוביץ' אינה קיימת והיא אינה רלוונטית. אין לי שום מדיניות הלכתית, כי אני לא רב, אני לא פוסק הלכה. אבל כל גדולי ישראל, זיכרונם לברכה ויבדלו לחיים טובים ארוכים, כותבים באופן פשוט וברור. הרב רוזן, אתה קראת במשך השנים את הכתבות שאני עשיתי, את התחקירים על הגיורים המזויפים שעשיתם.
רגע,
בוא. כתבתי דברים פשוטים וברורים ולא על דעתי.
מקובל על שניכם להמשיך את הדיון הזה, מקובל על שניכם להמשיך את הדיון הזה גם מחר, כי זמננו תם ויש פה פצעים פתוחים ושוטטי דם בדברים שאני שומע כאן בשידור.
אני לא כאן עומד להתכנס לביקוחים על האמירות הללו שהתורה כולה שלי, ואם יאמר כך בני רבינוביץ, אז שוב הוא שם לו, אז אנחנו לא שם.
אנחנו הולכים על פי דעת רוב מניין ובניין של פוסקי דורנו.
אוקיי.
כל הכבוד הרב רוזן, לא ראיתי שום אחד מגדולי ישראל, מגדולי הפוסקים שנמנים.
אוקיי, אנחנו חייבים לחתום. בני רבינוביץ', תודה רבה לך. אנחנו מודים גם לרב ישראל רוזן, ראש מערך הגיור, ואנחנו נשוב, אם ירצה השם, מחר בשבע. ערב טוב לכם.